אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל.
השעה הבינלאומית 5 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בידי חמאס והיום בעולם. ניבין מקסוול, בן 31, אזרח הודו, הוא ההרוג מירי הנונטט אתמול למרגליות. לפני 3 חודשים הגיע לארץ לעבוד בחקלאות. את בואו בישראל יזם גיסו אקליב גובן, שעובד בישראל כעובד סיעודי כבר 8 שנים. ברעיון בלעדי לשעה הבינלאומית הוא אומר, המשפחה חשבה שהוא בטוח איתי, עכשיו צריך להביא עליהם גופה.
Very helpful person to everyone. If someone asks some help to him, he will not say no. Anyhow, he will do it. He will not shout to anyone. If we talk to him, within few minutes we will close to him. He smiled.
He had a big smile. You know,
when I arranged visa for him, I was very happy. But I never thought it will be the great painful to me.
הוא היה אדם שעזר לכולם. עם מישהו ביקש עזרה, הוא לעולם לא אמר לו לא. הוא לעולם לא יצעק על אף אחד. כשאתה מדבר איתו, אתה בתוך כמה דקות הופך קרוב אליו. היה לו חיוך גדול. כשארגנתי לו את הוויזה, שמחתי מאוד, אבל אף פעם לא חשבתי שזה כל כך יכאב לי. דוח של פרמילה פתן, נציגת מזכ"ל האום לאלימות מינית בזמן סכסוך, מאשר כי יש הוכחות לכך שנעשה שימוש באלימות מינית מצד מחבלי חמאס במהלך טבח 7 באוקטובר.
We found that there are reasonable grounds to believe that conflict related sexual violence including rape and gang rape occurred during the 7th of October attacks in at least 3 locations, namely the Nova Music Festival site and its surroundings, Road 232 and Kibbutz Rein.
הדוח עושה גם במעשי אונס קשים בטבח, לפחות ב3 מקומות, בהם פסטיבל נובה, כולל אונס קבוצתי. הדוח מאשר כי החטופים והחטופות חוו אלימות מינית במהלך השבי, וכי סביר להניח שאלימות מסוג זה מתרחשת גם היום.
Bu arada bülteni kapatırken bir son dakika gelişmesi var. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan.
כלי התקשורת בטורקיה מדווחים כי המשטרה במדינה עצרה משתפי פעולה עם המוסד. לפי הדיווחים, אחד מהם שעבד כחוקר פרטי, התבקש לעקוב אחר אנשים וחברות ממדינות במזרח התיכון. התשלום, טענו בטורקיה, הוא עבר במטבעו דיגיטלי. יום שלישי הגדול היום, הסופר טיוזדי, שבו יוכרע כנראה באופן סופי, האם ניקי היילי תפרוש מהמרוץ. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ חוגג הישג חשוב. בית המשפט העליון של ארצות הברית קבע כי הנשיא לשעבר יוכל להתמודד בבחירות לנשיאות, לאחר שבקולורדו, מיין ואילינוי אסרו עליו להתמודד בבחירות משום שכביכול ימריד את תומכיו לפרוץ לבניין הקפיטול.
I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision, were very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs.
אני רוצה להודות לבית המשפט העליון על ההחלטה פה-אחד. זאת החלטה חשובה ומנוסחת היטב. היא תסייע מאוד לאחד את המדינה, וזה מה שהמדינה צריכה. וגם... יורשי החוקיים של הזמרת שינד אוקונור, שמתה בשנה שעברה, טובים מהנשיא טראמפ לא להשתמש בשיריה במהלך קמפיין הבחירות שלו, לא הייתה יודעת שנעשה בהם שימוש, הם אומרים, היא הייתה נגאלת.
Thank you.
השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ורמי פליקס, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. שר הביטחון אומר לפני שעה קלה, האלימות שמפגין ארגון חיזבאללה מקרבת אותנו עוד יותר לרגע קריטי שבו עלינו לקבל החלטה על פעולות צבאיות בלבנון, כך על פי הדברים שעוברים דרך סוכנויות הידיעות לפני שעה קלה. אנחנו פותחים באמת באירוע הזה, בהסלמה בצפון, במותו של ניבין מקסוול, בן 31 מהודו, שנהרג אתמול מפגיעת טיל נונטט בצפון ובפציעתם של עובדים זרים נוספים. שלום לכתבתנו לענייני רווחה נופר משה פרדו.
שלום
אירן.
אז באמת פציעתו באירוע הטרגי אתמול נהרג פת ניבין מקסוול, בן 31, הוא אזרח הודו, הגיע הנה לישראל מקרלה בדרום הודו כדי לעבוד בחקלאות, ובאמת כדאי אולי לדבר על הרקע של האירוע הזה. נזכיר באמת שעובדי החקלאות לאורך שנים כאן בישראל היו דווקא עובדים מתאילנד, ויש גם הסכם בילטרלי בין ישראל לבין תאילנד, אבל ההסכם הזה בגלל האזרחים התאילנדים שעדיין נמצאים בשבי חמאס, ההסכם הזה נכון לעכשיו מושה, ועל כן נאלצים החקלאים לחפש ידיים עובדות במקומות אחרים, וכך קרה שפת ניבין הגיע הנה לישראל ממש לפני 3 חודשים ועבד במושב מרגליות. אז אנחנו באמת שומעים שממש באזור הזה היה כבר עובד נוסף שנפצע קשה בתחילת המלחמה, וממה שאני, מצליחה שאני מקיימת עם גורמים בצבא, אני מבינה שנעשית הערכת מסוכנות יומית לגבי כל תא השטח באזור הצפון ובאזורים סמוכי גדר וסמוכי גבול, אבל גם העובדים וגם החקלאים מודעים לכך שמדובר בסכנה אמיתית וכמעט חוסר יכולת להתגונן מפני הסכנה הזאת.
סוג של רולטה רוסית, בעיקר באזור הזה של מרגליות שחשופה כל כך לגבול הצפון, בכל זאת מאפשרים שם את המשך העבודות של העובדים הזרים.
נכון, אז באמת מאפשרים את זה על פי הערכה יומית, שמתבססת כמובן על תצפיות בשטח, על הערכות מודיעיניות, על התראות, אבל כפי שאנחנו רואים, כפי שראינו אתמול, כמובן שאין הגנה מושלמת, ואירועים כאלה יכולים לקרות, קרו ועוד יקרו ככל הנראה בגבול הצפון, כל עוד אין באמת איזושהי רצועת ביטחון. ונגיד, הודעה שיוצאת היום משגרירות הודו כאן בישראל בקריאה לאזרחים ההודים השוהים בישראל, ובייחוד אלה שעובדים באזורים סמוכי גבול, להעתיק את עצמם למקומות אחרים. ממש קריאה שיוצאת היום משגרירות הודו, ונאמר, ואני מזכירה, שזה על רקע באמת ההשעיה של ההסכם הבילטרלי בין תאילנד ובין ישראל, גם בגלל אגב הלחצים של המתווכת הקטרית שלא לקיים את ההסכם הזה עם ישראל. ובאמת בארגון קו לעובד שעוקב אחרי האירועים ואחרי העובדים הזרים ששוהים כאן בישראל, אומרים לנו ששני עובדים מאז 7 באוקטובר, פרט לעובדים שנרצחו בשבעה באוקטובר, מאז השבעה באוקטובר, שני עובדים נהרגו ואחד נפצע קשה בפגיעה ישירה בתלמי אליהו, שני עובדים במושב מרגליות, ממש באותה נקודה שבה נהרג...
עד כמה אנחנו, עד כמה מדינת ישראל באמת יודעת לטפל במשפחות של ההרוגים האלה, שנמצאות במקומות מרוחקים, להגיש להם גם את הפיצויים, גם את העזרה ביום שאחרי?
אז אני אומר באמת שקודם כל חשוב לומר שחוקי העבודה בישראל הם חוקי המקום, ועובדים שנפגעים כאן מפעולות איבה, יש להם זכויות כמו נפגעי איבה ישראלים, וכמובן שהמשפחות שלהם מקבלות את התמיכה הזאת. אני יכולה לומר במקרים, ממקרים שאני טיפלתי בהם, שיש כמו, יש ניסיונו, יש נכונות וניסיון מצד הביטוח הלאומי, וגם עבודה מול מול משרד החוץ והשגרירויות להגיע לבני המשפחה, אבל עולות באמת לא מעט שאלות לגבי הסכנה הזאת והמודעות של העובדים האלה שמגיעים הנה בסופו של דבר כדי להתפרנס. זאת לא האדמה שלהם.
כן, ועוד שאלה שעולה, זו כבר שאלה אולי טיפה יותר ברנג'אית, עד כמה אנחנו ככלי תקשורת בישראל באמת מצליחים להביא את הסיפורים של האנשים האלה שהם ביומיום שקופים בחייהם ולעיתים גם במותם.
נכון, אז אנחנו כמובן משתדלים, אבל אני חושבת שבהחלט במלחמה הזאת, בייחוד בתחילת המלחמה, הסיפורים של העובדים הזרים נדחקו אחורה. בוא נזכיר שעדיין יש 9 עובדים זרים תאילנדים שנמצאים בשבי חמאס, אנחנו כמעט ולא שומעים. יש כמובן ניסיון, לפחות אני משתדלת עד כמה שאפשר להביא את הסיפורים ולהביא את השמות ואת התמונות, וגם להזכיר שמדובר באנשים שהגיעו לרוב, אולי במקרה הזה יכול מאוד להיות שפת ניבין שילם הרבה מאוד כסף להגיע הנה לישראל דמי תיווך, הם הגיעו הנה כדי להתפרנס, הגיעו הנה כדי לדאוג לבני המשפחה שנמצאים.
ולמעשה קשרו את גורלם לנצח בגורלה של מדינת ישראל ועם ישראל.
נכון, ומפרנסים אולי לפעמים יותר ממשפחה אחת, משפחה אחת או שתיים או אפילו 3 משפחות בארצות המקור, ומגיעים מרקע
ירי עכשיו במנרה, אנחנו מעדכנים על ירי רקטות וטילים למנרה, האירוע שם כמובן נמשך כל העת. אנחנו נודה לך בשלב הזה, נופר משה פרדו, תודה רבה.
תודה רבה.
אז מלחמת חרבות ברזל היא כמובן אסון גדול לישראל, אבל לא רק, עשרות אזרחים זרים נרצחו, נחטפו וממשיכים, כפי ששמענו, גם למות בחזית. לרוב התקשורת הישראלית מתקשה להביא את הסיפור שלהם, בעיקר את סיפור העובדים הזרים. היום אנחנו מנסים להביא את הסיפור של ניבין מקסואל, אזרח הודי שנהרג אתמול מירי חיזבאללה לעבר היישוב מרגליות. אקליב גובן הוא הגיס של ניבין מקסואל, היום הוא מדבר איתנו מתל אביב. אקליב נמצא כבר הרבה מאוד שנים בישראל, והוא אחראי במידה רבה לכך שניבין הגיע לעבוד בחקלאות בצפון. הנה מה שהוא סיפר לנו בשיחה מוקדם יותר היום.
Yesterday I went to Siv hospital and I identified him and I signed identification and everything. I did it yesterday. I helped him to come here to work here for his family, for his future. His daughter is 4 years old and his wife is pregnant 8 months. He couldn't see his child.
אתמול הלכתי לראות את גופתו בבית החולים, זיהיתי אותו, חתמתי על כל המסמכים. אני זה שעזרתי לו לבוא לכאן לעבוד למען המשפחה שלו, למען עתיד הבת שלו בת הארבע ואשתו שנמצאת בהיריון. הוא כבר לא יוכל לראות את הבן שלו שעדיין לא נולד. שאלתי אותו מה ניבין עשה בישראל.
He was in Kiryat Shmona. There was a chicken farm. There is a chicken farm. He is working as a farm worker. He came here in agriculture sector for work before 3 months. He was okay, but there was before also there was bomb of explosion, but nothing happened to nothing casualties are there. But this time he was with another 8 persons from Kerala.
They're all from the same state.
Yeah, they are all my friends and family, because I helped them to come here.
הוא עבד בקריית שמונה בחוות תרנגולות, עבד במשק, במרגליות. הוא הגיע לכאן לעבוד במגזר החקלאי לפני 3 חודשים. הוא הרגיש כאן בסדר. בזמן הזה הוא הספיק להיקלע לירי אחר מהצפון, אבל שם לא היו נפגעים. הוא היה עם עוד 8 אנשים, יקרא לה, כולם מאותה מדינה בהודו, כולם חברים ובני משפחה שלי. הוא מספר שאני עזרתי להם לבוא לכאן. והקליב גובן מרגיש במידה רבה אחריות לגורלם של הפצועים וגורלו של הגיס שלו שהוא עצמו הביא לישראל.
I don't know how to manage this situation.
Emotionally.
everything is new for me. And now I am going to bring his body to the home. I don't know how to face my family members. I am bringing his dead body to home, to his wife, in front of his mother, to his child. How can I present his dead body to them? His wife is unconscious now, with 8-month baby in her wound, her stomach.
Wow, this is very, very difficult. כן, הוא אומר, אני לא יודע איך לנהל את המצב הזה מבחינה רגשית, הכל חדש עבורי, ועכשיו אני עומד להביא את גופתו הביתה. אני לא יודע איך להתמודד עם בני המשפחה. אני מביא את גופתו הביתה לאשתו, לאמא שלו, לבת שלו. איך אני יכול להביא את גופתו המתה לאשתו? היא במצב קשה, היא מחוסרת הכרה, ברעיון עם עובר בן 8 חודשים. הם סמכו עליי כששלחו אותו לישראל.
I am working as a caregiver. I am about 8 years here. So they send him between the war because they believe me. They think I am here. So he will be. I can't explain my situation.
אני עובד כאן כעובד סיעודי. אני פה בישראל כבר 8 שנים. הם שלחו אותו בעיצומה של המלחמה כי הם האמינו שאם אני כאן הוא יהיה בסדר. אני לא יכול להסביר את המצב שלי, הוא אומר לנו. אני ביקשתי מהקליב לספר לי על ניבין. איזה מין אדם הוא היה?
Very helpful person to everyone. If someone asks some help to him, he will not say no. Anyhow, he will do it. He will not shout to anyone. If we talk to him, within few minutes, we will close to him. He smiled.
He had a big smile. You know,
when I arranged visa for him, I was very happy. But I never thought it will be the great painful to me.
כן, הוא היה אדם שעזר לכולם. אם מישהו ביקש עזרה, הוא מעולם לא אמר לו לא. הוא אף פעם לא יצעק על אף אחד. כשאתה מדבר איתו, אתה הופך בתוך כמה דקות לחבר שלו. היה לו חיוך גדול. כשארגנתי לו את הוויזה לישראל, אני שמחתי מאוד שהוא יהיה כאן, אבל אף פעם לא חשבתי שזה מה שיקרה ושזה יכאב לי כל כך. שאלתי אותו אם הוא מקבל עזרה טכנית מישראל, עזרה אחרת מאנשים, זה מה שהוא אמר.
I got a very, very helpful help from all Israeli persons. Nili, my employer's cousin, she helped me a lot. And also his employer, Liran, his supervisor, Ashir, everyone helped me a lot. Because otherwise, I don't know how to do, what to do. And I met a social worker. Her name is Ronnie. She is still helping me now. Lot of kind hands from Israel I got.
קיבלתי עזרה טובה מאוד מכל הישראלים, באמת, המעסיקים שלי, בת הדודה שלהם עזרה לי מאוד, גם המעסיק שלו, של ניבין, כולם מסייעים לי מאוד, אחרת לא הייתי יודע מה לעשות, איך להביא את הגופה שלו הביתה. פגשתי גם עובדת סוציאלית מטעם המדינה, והיא עדיין עוזרת לי עכשיו. שאלתי את הקליב אם הוא מתכוון לחזור לארץ אחרי ההלוויה, למרות כל מה שעבר עליו.
Will you come back to Israel after the funeral?
Yes. Of course, because I have some commitment to my employer. I am working with one old age lady. She can't be alone. And I have to some responsibilities. I will come back.
כן, כמובן שאשוב לישראל. יש לי מחויבות למעסיק שלי. אני עובד עם אישה זקנה בודדה. היא לא יכולה להישאר לבד. אני צריך לקבל על עצמי אחריות. הקליב גובן הוא גיסו של ניבין מקסוול, שהפך אתמול חלק בלתי נפרד מהסיפור המדמם של השכול בישראל. כן, קשה לעבור מהסיפור הקשה הזה לסיפור קשה אחר, שגם הוא כמובן קשור. אותו דוח של האום, של הוועדה לבדיקת פשעי חמאס, פרמילה פתן, שעומדת בראש הוועדה הזאת, קבעה בדין וחשבון שפרסמה כי פשעי אלימות מינית, כולל מעשי אונס, בוצעו במתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, לפחות בשלוש זירות, וגם כלפי חטופים, בעיקר חטופות בשבי. בישראל תוקפים את מזכ"ל האום, קוראים לו לכנס את מועצת הביטחון. אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור גבריאלה שלו, לשעבר שגרירת ישראל לאום. שלום לך.
שלום, שלום ערן. אכן ימים קשים, הרעיון הקודם וכל מה שמסביב, באמת אווירה. ואני רוצה להזכיר, אפרופו הדוח, שאנחנו לקראת יום האישה הבינלאומי.
כן, לקראת יום האישה הבינלאומי, ויש תחושה בישראל שמתייחסים באום לנשים בישראל אחרת מלנשים בעזה או בשאר העולם. עד כמה מבוססת התחושה הזאת?
תראה, זה נגזר מהיחס של האום לישראל שהולך ומדרדר על פני השנים. אני ראיתי את זה במו עיניי, אבל לא חשבתי שזה יגיע למצב שבו באמת הדוח הזה ייתקל באיזשהו מסמוס. בכלל, כל האווירה באום, איך אומרים, העולם כולו נגדנו. אני תמיד חשבתי שזה חשוב לייצג את מדינת ישראל, שיש לנו דברים להביא לשם, אבל אנחנו הולכים ומאבדים גם את הקול הגדול והתומך של ארצות הברית, וגם בעצם הליגה הערבית ומדינות ערב השליטו את הנרטיב שלהם, ואנחנו היום המדינה המוקצה בעולם.
כן, ואנחנו שומעים ששר החוץ קץ מורה להחזיר את השגריר, להביא את השגריר גלעד ארדן לכאן להתייעצויות בישראל. על מה יש להתייעץ בכלל? מה המשמעות של הצעד הזה של למשוך שגריר מגוף כמו האום?
כן, אתה יודע, משיחות קודמות שלנו, אני לא מתלהבת מהגימיקים האלה, למרות שאנחנו זוכרים שב-1975 השגריר הרצוג, לימים נשיא המדינה, אבא של יצחק הרצוג, קרא מעל בימת האום את ההחלטה שמשווה ציונות לגזענות. והיה גם כן גימיק. ומאז היו כל מיני דברים שאני בלשון המעטה לא התלהבתי מהם. אבל אני חושבת שהיום האקט הזה של החזרת השגריר להתייעצויות, אין דרך אחרת לבטא באמת את הזעזוע שלנו מהיחס של האום, של המסמוס, של האדישות, של ההשוואה האיומה בין הצבא שלנו ובין כנופיות פורעים שעושות מעשים שלא נשמעו כמוהם. מה אנחנו יכולים לעשות? זאת אומרת, אם זאת הייתה מדינה, אם האום הייתה מדינה, בוודאי אנחנו מחזירים את השגריר. ואנחנו ככה מתמודדים איך שרואים דעת הקהל הבינלאומית, להראות שאנחנו לא מייחסים לאום ולדוחות שלו את אותה חשיבות שצריך
לייחס. כן, והנה נשמע את הדברים שאומרת אתמול החוקרת מטעם האום, דברים קשים ונכוחים שאפשר היה לקוות שיקבלו יותר התייחסות בעולם.
We found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape, occurred during the 7th of October attacks in at least three locations, namely the Nova Music Festival site and its surroundings, road 232 and kibbutz reim.
כן, והיא אומרת בעצם שיש כאן סיכוי סביר
או ground, כן.
כן, כן, יש בסיס להעריך שאכן האירועים האלה התרחשו, גם ניסוח כזה קצת פטלטל, והדברים האלה כן מתפרסמים בעולם, צריך לומר, הבוקר ראיתי למשל את העמוד הראשי של ה-BBC, הכותרת הראשית הייתה באמת הסיפור הזה, הכותרת השנייה, גדולה כמעט באותה מידה, היא הדיווחים של האום, ארגון הבריאות של האום, ארגון המזון של האום, על רעב כבד מאוד בעזה, קשה מאוד בעזה, אז כנראה שקשה קצת לשים על סדר היום את הסיפור של הסבל של ישראל, כשהסבל בעזה הוא כל כך גדול, ואז באמת נשאלת השאלה, האם זה מנוהל נכון, גם מבחינה הסברתית, האם אפשר בכלל להסביר טוב יותר?
תראה, אני שומעת את זעק הקטן של המשפחות. אני חושבת בכלל, בעקבות הדוח של קמילה פאטן, זה שיצא עכשיו ושאתה נשמעת חלקים ממנו, שאנחנו באמת חסרי נשימה, ואנחנו לא יודעים עוד, ואי אפשר להציב מולנו את מה שקורה בעזה. זה שני דברים אחרים לגמרי. אני באמת, ליבי הומה, ואני חושבת שיש שם סבל ענק, אבל מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת להשיב
גם את החטופים ואת החטופות לביתם, וגם להגן על מדינת ישראל. היום הגבולות פרוצים, ואנשים חיים באיזה תחושה נוראית, ואין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו נקלענו למצב קשה, שלא היה כמותו, גם לא היה כמו הטבח והאונס והדברים האיומים שבוצעו כאן בשבעה באוקטובר, ולקח לגברת הזאת שבועיים שלמים לחקור ולהגיע ל-reasonable ground, שהיו הדברים באמת שאוזניים תצילנה, אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. אז אי אפשר לעשות את ההשוואה הזאת, כמו שאי אפשר להשוות בין הצבא שלנו, שהוא צבא לוחם, וצבא הגנה לישראל, ומול כנופיות ש... פרצו אלינו, ואולי עוד התרחש דבר דומה מן הצפון, ואפילו קשה יותר. ההשוואה הזאת, או העמדה, כמו שאמרת, אחד מול השני, על הגיליון של עיתונים ובטלוויזיה, היא לא השוואה נכונה.
תגידי,
לא,
מה, לא מה השוואה... ישראל יכולה לעשות עם הדוח הזה, והאם יש אפשרות להשתמש בו, להשתמש בעדויות האלה לצורכי ניהול משפטים בזירה הבינלאומית, בבית הדין הפלילי, בבית הדין לצדק?
כן, זה בעיה עצומה, כי החמאס הוא לא מדינה, ואני לא יודעת, מכונת ההסברה שלהם, מכונת הרע, של לא רק החמאס, של הפלסטינאים בכל העולם, כנראה עובדת יותר טוב ממה שאנחנו אלינו בדעתנו, כמו שאנחנו לא שיערנו, האסון שיפול אלינו בשבעה באוקטובר. מה אפשר לעשות מול זה? זה באמת שאלה מצוינת, אבל אני חושבת שלא צריך לעשות את ההשוואה, כמו שעכשיו אל מול הדוח של האום, שמעתי שיש האשמות של חיילי צהל בעונש של אנשים פלסטינאים. תראה, הדברים האלה לא מתקבלים על הדעת, וברור כן. לגמרי שכל... דוח כזה וכל תגובה כזאת של האום וכל הצהרה נגד מדינת ישראל תגרור מיד איזושהי תגובה שלנו, אבל קשה לי באמת לומר, הרי אי אפשר להסביר את מה שקורה כאן לאוזניים הערביות. אנשים לא חוו את המצב הזה שאנחנו חווינו וחווים מאז השבעה באוקטובר.
טוב, ועדיין ייאוש היא לא אופציה. מדינת ישראל עברה דברים קשים, ותמשיך כנראה לעבור עוד לא מעט דברים קשים. יש מה לעשות, יש לנו ריבונות על הארץ, על פיסת הארץ הזאת, ויש לנו עוצמה. גם בה לא צריך להקל ראש.
אולי נאמר משהו ככה יותר
לסיום, כן.
יותר חיובי, כן. על נשים. לא אנשים החטופות שליבנו יוצא אליהם, וגם על החטופים, אלא דווקא על אנשים שבמלחמה הזאת, ובכל מה שמתרחש בתקופה הזאת, מוכיחות שהן אלה שצריכות גם לעזור בניהול, ההסברה, המתקפה, החיים האזרחיים. אני רואה אנשים מדהימות, לצערי לא בעמדות ניהול בממשלה, אבל בחיים האזרחיים ובצבא. צריך להדגיש את זה דווקא לקראת יום האישה, ובתגובה לדוח הקשה הזה.
כן, וגם לשאול באמת, כמו שאת אומרת, על מקומן של נשים בתוך הפוליטיקה הישראלית, בתוך תהליכי קבלת ההחלטות במלחמה, כולל לשאלות שאנחנו ודאי נעסוק בהן גם בעתיד.
תראה, יש החלטה של האום, 1325 של מועצת הביטחון, שמחייבת שיתוף של נשים בתהליכי קבלת ההחלטות בתקופה של סכסוך. ולצערי, הדבר הזה בממשלה הזאת לא קיים.
פרופסור גבריאלה שלב, לשעבר שגרירת ישראל באום, תודה רבה לך.
תודה,
אירן. אנחנו מכאן לעניין אחר לחלוטין, גם כן מלחמות, אבל מלחמות של אחרים. הישג אוקראיני בים השחור, צבא אוקראינה הטביע לילה את ספינת הקרב הרוסית סרגי קוטוב סמוך לקרים, גורלו של הצוות הרוסי עדיין לא ידוע. בשנתיים מאז החלה המלחמה, איבד צי הים השחור של רוסיה כ-25 ספינות, ויש גם מדינה שלישית שמרוויחה מבחינה אסטרטגית מהעימות המדמם הזה בים השחור, זוהי טורקיה שהופכת לכוח הצבאי החזק באזור הזה. שלום לאלכס נירנבורג, מכאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן, כפי שציינת, מעבר חד לזירה אחרת.
כן.
צי הים השחור, יחד עם חיל האוויר, ממשיכים להתגלות כחוליות החלשות של צבא רוסיה. אוקראינה הטביעה הלילה את ספינת הקרב סרגי קוטוב במצרי קרץ', סמוך לחצי האי קרים. הספינה הותקפה באמצעות 5 כלי שיט בלתי מאוישים, אוקראינים, מסוג מגורה. גורלו של הצוות הרוסי, כפי שציינת, עדיין לא ידוע, אך הערכות הן שחלקו לפחות הצליח להינצל. סרגי קוטוב היא אוניית ציור שהושקע לפני כשנתיים וחצי בלבד, ועלתה מערכת ב-65 מיליון דולר. אתמול עסקנו בהקלטות שירתו הרוסים והביכו מאוד את גרמניה, אז הנה הגרסה ההפוכה. צבא רוסיה פרסם הקלטה של מפקד מבועל, הצבא אוקראינה, סליחה, פרסם הקלטה של מפקד מבועל בצבא רוסיה, המדווח לפיקוד העליון שלו על אובדן הספינה.
Без экипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль «Котов», который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, соответственно, у меня на управлении.
ובכן, אומר הקצין הרוסי, אני מניח שאתם מודעים לטרגדיה הלילית שלנו. בשעה 0:50 כלי שיט תקפו את האונייה סרגי קוטוב שהייתה תחת הפיקוד שלי. אתם יודעים איך זה נגמר. מנגד, נציג רשמי של צבא אוקראינה היה שבע רצון מהתקיפה, והדגיש שזו לא פעולה אקראית. נשמע.
Але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт. Сергій Котов – це новітній корабель, вартість довготривала операція, і результат сам за себе говорить. Ну, давайте так, умовно, 5 прямих влучань.
כן, אומר דובר הצבא האוקראיני, ניהלנו מצוד ממושך אחר הספינה הזאת, בפעמים קודמות היא נפגעה, אבל הרוסים הצליחו לתקן אותה. לא במקרה פגענו בה, אי אפשר לפגוע כך סתם 5 פעמים בספינה כזו. איראן מאז תחילת המלחמה איבדה רוסיה על פי הערכות שונות כרבע עד שליש מצי הים השחור שלה, כולל אוניית הדגל מוסקבה באפריל 22, אירוע מכונן שרוסיה טרם התאוששה ממנו. ויש, כמו שאמרת, מי שמרוויח מכך ולא רק אוקראינה. יש אמרה שעושים בה שימוש תדיר במרחב הפוסט-סובייטי, שאומרת שאם לאדם יש מספיק סבלנות לשבת על גבעה, בסוף הוא יזכה לראות את גופת יריבות צפה בנהר. בתפקיד האדם על הגבעה ניצבת בסיפור הזה טורקיה. אם במאה הקודמת ובתחילת הנוכחית הים השחור נחשב למגרש המשחקים הפנימי של ברית המועצות, לאחר מכן גם של רוסיה, אז היום לאור ההיחלשות הרוסית, טורקיה היא זו ששוב הופכת לכוח צבאי דומיננטי באזור הים השחור.
ששניים רבים, שלישי לוקח. אלכס, עוד עדכון אחד שמגיע אלינו בדקות האחרונות, בית הדין הפלילי הבינלאומי, מוציא צווי מעצר לשני קציני צבא רוסים בכירים באשמת התקפות על תשתיות אזרחיות באוקראינה. זו פעם שנייה שבית המשפט הבינלאומי מודיע על צווי מעצר שקשורים למלחמה של רוסיה באוקראינה. זה כמובן מעניין גם בהקשר הישראלי, אבל גם בהקשר הרוסי כמובן.
אז בהקשר הרוסי, אך ורק בהקשר הרוסי, ערן, נאמר שזה מעט מדי, אולי גם מאוחר מדי. זו טקטיקה טכניקה רוסית שהיא נוקטת בה מאז הפגזת גשר קרים לפני כשנה וחצי. היא פשוט באופן, בוחרת באופן אקראי אתרים אזרחיים, מפגיזה אותם במטרה לגרום לסבל לאוכלוסייה אזרחית, לפגוע בתשתיות חשמל, לפגוע בתשתיות מים, לעשות הכל כדי שבחורף הקר האוקראיני אזרחים יקפאו בבתים למוות. פשוט האנשה קולקטיבית של אוכלוסייה, בניגוד למדינות אחרות ואזורים אחרים, רוסיה עושה את זה באופן מודע לחלוטין, במטרה להסב סבל אוכלוסייה אזרחית. אי אפשר להשליך את זה לשום מקום אחר בעולם, זו הדרך בה בוחרת רוסיה לנהוג.
אלכס נירנבורג, תודה.
תודה לך.
ואנחנו עכשיו לקראת הבחירות בארצות הברית. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
וסופר טיוזדי שמח לך.
תודה רבה, כן, אולי הסופר טיוזדי הכי מאכזב שאני זוכר פה כבר הרבה שנים.
למה?
אחד כזה שגם, כי אנחנו כבר יודעים איך זה ייגמר, נכון?
כן, זה נכון.
זאת הבעיה. נזכיר אולי מה זה סופר טיוזדי, זה היום שבו מתקיימות הכי הרבה הצבעות בהכי הרבה מדינות במרוץ הפריימריז, פעם 15 מדינות, בערך שליש מהצירים עומדים לבחירה היום, בנסיבות רגילות, זה אחד הרגעים הכי מכריעים של המרוצים, אנחנו יודעים אבל הפעם שקודם כל בצד הדמוקרטי אין באמת מרוץ, המועמד הוא ג'ו ביידן, ובצד הרפובליקני כבר בזמן החלטנו שדונלד טראמפ ניצח במרוץ הזה, ניקי היילי עדיין לא מכירה בכך, אבל כאשר הלילה יגיעו התוצאות מ-15 המדינות הנוספות שבוחרות, והצפי הוא שהיא תפסיד בכולן, אולי אז היא תעלה על הבמה ותודיע שהיא פורשת. צריך אולי להדגיש טכנית, דונלד טראמפ, גם אחרי שהוא ינצח הלילה בסופר טיוזדי, עדיין לא יהיו לו מספיק צירים בוועידה, אבל הוא כמעט יהיה שם. זה עניין טכני לגמרי.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה,
אז הסופר טיוזדי הוא היום החשוב ביותר בבחירות המקדימות בארצות הברית. איך הכל התחיל? קצת מהשמות שעלו ונפלו לאורך השנים ביום הזה, גם על המקרה המיוחד של קליפורניה, ואיזה שיר ישראלי אוהב ג'ו ביידן, מספר מלוס אנג'לס, כתבנו יגאל רביד.
15 מדינות ביום אחד אין סיבה מספיק טובה לקרוא ליום החשוב ביותר בהליך הדמוקרטי הארוך והאמיתי שזה סופר טיוזדי. מסביר ביל בראו, פרשן Associated Press.
Super Tuesday is the single biggest day of the presidential primary calendar. More states vote on that single day than any other. More delegates are at stake on that day than any other.
וליתר דיוק, 874 צירים רפובליקנים יבחרו היום לוועידת המפלגה בקיץ, ולא פחות מ-2827 דמוקרטים באותו עיקרון. איפה זה בא? חשבו, ניסו כבר בשנות ה-70, וב-1988 חוברות כמה מדינות, בעיקר בדרום, כדי לנסות ולנטרל את השפעת המדינות הראשונות בפריימריז, שנותנות את הטון וקובעות את ההמשך. מיין, ניו המפשיר, גם אחרות.
Are you willing to go to a news conference before the Iowa caucuses? Answer questions from all conferences since March. I gather that the answer is no. Thank you very much for being with us, Mr. Vice President.
זאת הייתה השקה הנוראית של ג'ורג' בוש האב. דן רדר מ-CBS קוטע וחותך בשידור חי את סגן הנשיא שסירב להתחייב להתמודדות עם שאר המועמדים. ואכן בוש מגיע רק שלישי בניו המפשיר, חושב לפרוש. אבל בסופר טיוזדי המיתולוגי הראשון ההוא התאושש בעזרת המנגנון המשפחתי שנולד אז, האיש החזק ג'יימס בייקר, וכסף, הרבה כסף, שלמועמדים בשלב הזה אין בדרך כלל. מי זוכר את מייקל דוקאקיס? יום שלישי הגדול בדרך כלל מבהיר את התמונה הפוליטית בהתמודדות לנשיאות, אבל לא תמיד צריך לומר. כמו שלמדו על בשרם רבים וטובים כמו בוב דול המיתולוגי, שחישב להחליף את קלינטון הפופולרי ב-1996.
I think the only Tuesday is going to be more super than this Tuesday will be Tuesday, November 5. That's going to be...
דול אכן נפטר מכל יריביו במפלגה הרפובליקנית, אבל עד 5 בנובמבר לא הצליח להתקרב לקלינטון. כלומר, המומנטום יכול להיות חלקי ולא מובטח. גם מהשנה הבחירות הנשיאות ביום שלישי 5 בנובמבר, אבל ברור ומובן הפעם שהבחירות המוקדמות הן רק הליך פורמלי שבו הבטיחו טראמפ וביידן את ניצחונה מזמן. הוא קרב ארוך, מתיש, אכזרי לעתים, שהתקשורת והקמפיינרים מחפשים שם את כולם כל הזמן. לכן היו ניסיונות לשנות את מבנה היום הזה, וכך נולד הסופר דופר טיוזדי.
We're going to win today and we're going to win the nomination and we're going to win the presidency.
הסנאטור וטייס הקרב ג'ון מקיין סוחף את הרפובליקנים אבל עושה טעות בהמשך וממנה את המושלת סרה פיילין שהפכה במהירות לבדיחה בתוכניות בידור. בקרב הצמוד בין הילרי קלינטון וברק אובמה גם בסופר דופר לא הושגה הכרעה. אובמה קוראת בהמשך כמה בריתות אסטרטגיות בעזרת ג'ו ביידן שהופך לסגנו. וגם האישה שאיתו, מישל אובמה, המועמדת שאיננה מועמדת, אבל היא בקמפיין הרצאות, ספרים, רעיונות, סרטים, היא בכל מקום, כל הזמן. שימו לב, זה מה שהיא אומרת.
What's going to happen in this next election? I am terrified about what could possibly happen because our leaders matter. Who we select, who speaks for us. Who holds that bully pulpit?
אני מבוהלת ממה שעשויות להיות תוצאות הבחירות כי המנהיגים שלנו חשובים. אתם לא שומעים כאן תמיכה בביידן. לרבים זה הסימן שאם הוא לא יצליח להתאושש בסקרים ובתדמית, אולי בנאום מצב האומה ביום חמישי השבוע, הוא עשוי לפרוש מיוזמתו לפני הוועידה, ואז נבקש מציריו להצביע למישל. זה אפשרי. היא היחידה שתוציא מצביעים אדישים, שחורים ונשים מהבית, והיחידה שנותנת לטראמפ פייט בסקרים. תתעלמו מההכחשות שלה. האובמות לא יתקעו לביידן סכין בגב. ותתעלמו מהשיר הישן הזה. קליפורניה, מוקת סופות ושיטפונות, כבר כמה שנים, וסוגיית האקלים והסביבה, לפחות כאן, הופכת להיות משמעותית. הקרב המעניין היום הוא לא בין טראמפ לביידן, אלא על מושב הסנאט של דיין פיינסטיין המנוחה. בשיטה המקומית שני הראשונים יעלו לגמר בלי קשר פוליטי, ואלו צפויים להיות חבר בית הנבחרים אדם שיף הדמוקרט, שהעולם מכיר בוועדת החקירה וניסיונות ההדחה נגד טראמפ, שהמינוי שלו היה אמור להיות בכיס, אבל כוכב הבייסבול לשעבר, סטיב גרווי, הרפובליקני, עוקף אותו בהליכה, בלי קמפיין של ממש, אבל עם חיבוק גדול של תקשורת הימין, טראמפ כמובן, והמסרים האלה.
Let me fight crime in the streets for you. Let me try to get the homeless off the streets and get care for them. Let me help fight the border.
תנו לי להילחם בפשע ברחובות. תנו לי להילחם במכת ההומלסים. תנו לי להילחם בגבול. קצר וקולע. ולא רק בקליפורניה. ולא רק בפריימריז לנשיאות.
לקחת את ידי בידך ואמרת לי.
לסיום, זאת לא טעות. את השיר הזה, הנשיא ג'ו ביידן אוהב לצטט בגלל שורה שאמר לו פעם אריאל שרון. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. האם באמת בבית הלבן לא רואים מה קורה? כאשר האמון והתמיכה בנשיא המבוגר בהיסטוריה הולכים ודוחים. המפלגה שלו נבוכה יותר ויותר, והקולות להחליפו רק גוברים. שם וגם כאן.
אז מדברים שקורים שם לדברים שקורים כאן, פיגוע דקירה בשומרון, קרמלה מנשה, כתבתנו, את עם העדכון.
כן, לפני זמן קצר דווח על מחבל שהתקרב לכוח צבאי סמוך לצומת יצהר, צומת הגדול, הצליח לדקור ישראלי במקום. הכוח השיב בירי לעבר המחבל ולחבל מנוטרל. ככל הידוע, מדובר בפציעה קלה, פצוע ישראלי קל במקום, צומת יצהר. אירועים שחוזרים על עצמם וחשש גדול שהם הלכו והתגברו במהלך החודש הקרוב.
חודש הרמדאן.
הרמדאן, כן.
קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, תודה רבה לך. פרסומות. השעה הבינלאומית, בטורקיה מדווחים על מעצר של רשת מודיעים של המוסד. שלום לשליחנו לאירופה, דוב גלהר.
שלום רב, אתה שומע אותי?
שומע היטב.
אוקיי, טוב, אני שמח מאוד, כי דברנו פה על איזה...
עכשיו אפילו יותר טוב.
אכן אתה צודק, כך זה נשמע היום בערוצי הטלוויזיה הטורקיים, בוא נשמע.
הנה מיד אנחנו שומעים. כן, אנחנו יכולים לשמוע? כן, בוא נמשיך הלאה וננסה להשמיע את זה בהמשך.
אחר כך נשמע.
כן.
בסדר.
הנה, יש לנו את זה?
זאת לא הפעם הראשונה.
יש לנו את זה, הנה, אז בוא נשמע.
Bu arada bülteni kapatırken bir son dakika gelişmesi var. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Mossad'a bir darbe daha başlıklı bir son dakika. Mossad'a bilgi satan 7 kişi.
Son dakika az açıkçası televizyon haberde.
Milli İstihbarat Teşkilatı.
כן, הוא גם מוסדה, מאח מעניין, אז זה כך זה ישמע. זאת לא הפעם ראשונה שטורקיה טוען שהיא חשפה רשת של המוסד. למעשה מדובר בשבעה חשודים שעצורים בחשד שמכרו מידע למוסד. לפי הדיווחים, בין העצורים היה חוקר פרטי שהיה בעבר קצין בכיר במשטרה. שמו חמזה טורהן אייברק. והוא גויס על פי הטורקים והופעל בידי סוכנת מוסד שהסתתה תחת הכינוי ויקטוריה, אם תרצה הסינדי התורנית. הם טוענים שב-2019 המוסד סיפק אימון, הכשרה לאותו איברק בבלגרד, שם הוכשר לתפקיד, השתמש בכל מיני אפליקציות לתקשורת מוצפנת, קיבל תשלום במטבע קריפטו, והתקין אמצעי מעקב בכלי רכב של כל מיני נעקבים שהוא התבקש לכך על ידי אותה ויקטוריה. שר פנים הטורקי הבוקר טען שהקבוצה אספה מידע לגבי יחידים, גם חברות טורקיות, ושבמבצע המעצרים גם תפסו כלי נשק, מכשירי הזנה וכמות גדולה של מסמכים וכסף.
דובי, כמו שאתה הזכרת, זאת לא פעם ראשונה שטורקיה מודיעה לחשיפה של רשת של המוסד, התרברבות או אולי כשל מבצעי?
תראה, אתה צודק, כי בשנים האחרונות טורקיה באמת הודיעה מספר פעמים על מעצרים של מה שכינתה סוכני מוסד. בחודש שעבר הם דיווחו על 7 חשודים שנעצרו, חודש לפני על 30 חשודים שנעצרו. היה גם בית משפט טורקי שהורה לגרש מהמדינה 8 חשודים בקשרים עם המוסד. אז אתה יודע, או שיש להם הצלחות מסחררות, או שכל מי שלא בא להם בטוב, מכנים אותו סוכן מוסד. אני בכל מקרה רוצה להזכיר לך שבכאן חדשות, כרמל דנגור שלנו פרסמה את ההקלטה של ראש השב"כ רונן בר, שהוא אמר שישראל נחושה בעקבות 7 באוקטובר לחסל את מנהיגי חמאס ברחבי העולם, הוא אמר שזה כולל גם את קטר, לבנון וטורקיה, וגם אם כך שנים זה המינכן שלנו. אז יכול להיות, אתה יודע, אין לדעת, אני בטח לא אוכל לומר לך אם הם סוכני מוסד או לא סוכני מוסד, וכנראה שקשה יהיה להוכיח אם ויקטוריה באמת הגיעה מכיווננו או לא, אבל הטורקים בכל מקרה טוענים
שכן. כנראה שלעולם לא נדע. טוב גילר, תודה.
בשמחה.
אנחנו מכאן לאיראן שרושמת סי במספר ההוצאות להורג בשנים האחרונות, על פי נתונים של ארגוני זכויות אדם. בשנה שעברה הוצאו להורג 834 בני אדם, הנתון הגבוה ביותר מאז שנת 2015. קשב את תחום החוץ רם ברנדס עם הנתונים.
לפחות 834 בני אדם הוצאו להורג באיראן בשנה החולפת, כך עולה מדוח שפורסם הבוקר בידי עמותה נורווגית ועמותה צרפתית. מדובר בנתון הגבוה ביותר מהשנת 2015, ולמעשה אחת משתי פעמים בלבד בהן הנתון חצה את רף 800 ההרוגים. בספטמבר 2022 פרצה מחאת מסע המיני בעקבות מותה של צעירה ממוצא קורדי בהתקלות עם משטרת הצניעות. אך למעשה 9 גברים בלבד הוצאו להורג בשנים האחרונות בשל אותן מחאות, כשלמעשה מקור העלייה הוא באחרפת האנישה כלפי עבירות סמים למשל, אך הנפגעים העיקריים, יש לומר, הם בני מיעוטים. בסוף השבוע האחרון התקיימו בחירות לפרלמנט האיראני, אך שיעור ההצבעה היה נמוך למדי, כ-40%, שפל של כל הזמנים ברפובליקה האסלאמית. במשטר עוד ניסו להציג תמונת ניצחון, אולם באופוזיציה חגגו את הנתון כעדות להיחלשות המשטר. אולם כנראה מדובר בנחמת מעטים, כי הבחירה הייתה בין שמרנים לשמרנים יותר. מחרידות ככל שיהיו, נראה כי שיטותיו של משטר האייתולות להישאר בשלטון יעילות. השינוי לא מייחלים רבים באיראן ומחוצה לה עוד רחוק.
עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוץ שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ורמי פליקס. אני רן סיקורל. השעה הבינלאומית מחכה לכם בכל פלטפורמות ההסקטים השונות. חפשו השעה הבינלאומית. אתם יכולים לעשות מינוי גם בספוטיפיי למשל, ולקבל את השעה הבינלאומית מיד בסיומה בכל יום, ממש בכל יום, כדאי לכם. מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-3 בצהריים. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.